אבל אני רוצה לדבר עם מישהו שכן מבין מה קורה כנראה באוניברסיטאות בארצות הברית, דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, חבר הכנסת, סגן שר במשרד הממשלה, משרד ראש הממשלה לשעבר. שלום מייקל.
שלום, שלום. עדיין בוקר טוב.
בוקר טוב, כן, צהריים כזה, אתה יודע, זה בוריים, ברנץ' כזה, נעשה ברנץ' ניו יורק, כאילו סבבה. תגיד לי, איך אתה קורא את ההפגנות האלה? כלומר, היה גם בצוק איתן, אני זוכר, וגם באופרת יצוקה, אבל זה באמת כאילו חסר תקדים, הרבה...
אני מסכים עם חלק מה שאני אמר פה, וחולק על השאר. מסביר לכם. זאת אומרת, המקורות פה מגוונים. זה התחיל מזה שאוניברסיטה... אין איזה זוכות לאוניברסיטה היום, למשל קולומביה, אני בעצמי בוגר קולומביה, אני גם בוגר פרינסטין, ולמדתי בהרווארד, ייל, היום אני לא אומר את זה כל כך בגאווה, כן, אבל זה איידי ליג, ואיידי ליג מזמן חדל להיות פוצה של אוניברסיטאות פרו-אמריקאיות, פרו-הסיבליזציה המערבית, ודאי לא פרו-ישראליות. אני גם דמרתי שם, אני קשה להאמין שהיום מזמינו אותי להרצות שם. מזמן. אז יש אווירה, וגם האוניברסיטה לא יכולה להגן עצמה לפני מפגינים. מפגינים יוצאים מכל מיני סיבות, ההפגנות מעניקות להם תחושה של קהילה, של משמעות בחיים, טוב מאוד, מרגיש טוב להתתף באיזה כפייה ולצעוק סיסמאות ריקטניות. יפה, גם להשתלט על בניינים. אבל מה? זה מאוד מאוד משפיע לנו. זה משפיע לנו קודם כל כמדינה יהודית, מדינת לאום של העם יהודי, ושם היהודים מרגישים מאוימים, מותקפים גם פיזית, אז חייב אכפת לנו. אבל מעבר לכך, ההפגנות הללו, תשפיען עלינו גם אסטרטגית פוליטית. אני אסביר למה. בשם שהם סוחפות את המפלגה הדמוקרטית שמאלה. ויש השפעה. וההשפעה תגיד לסייעה בכנס של הנשיאות של המפלגה בשיקגו עוד בקיץ.
שצריך, אני אוסיף משפט, לדעתי בכנס הזה, וזה אחת הסיבות שכל כך האמריקאים רצו שנצא לבחירות בספטמבר, כדי שיוכלו להכריז בוועידה הדמוקרטית הזאת, לדעתי, על הקמת, על שלום אזורי והקמת מדינה פלסטינית.
ודאי ודאי, זה יש שם במצע של המפלגה.
זה משמע כאילו זה דבר רע, שלום אזורי.
המדינה הפלסטינית היא דבר רע. טוב, כן, בוא ניתן למייקל לדבר, סליחה. אני מצטער שפתחתי את הפה כדי שאתה
בוא נדבר. זה מעניין למשל מצב מאוד מאוד קשה. ושם אני חולק, למה? הממשל לא אוהב את זה, משום שהם זוכרים עוד ב-68, קרה משהו מאוד דומה. פרצו המהומות באוניברסיטת קולומביה. אגב, השתתות על אותו בניין, המילטון הול, איפה שאני למדתי. כן? על שם אלכסנדר המילטון, מייסד ארצות הברית. ויש גם סמיות גדולה מאוד, רבה, רק לבניין, רק את השם של הבניין. התחיל בקולומביה, התגלגל לקמפוסים האחרים, וכאמור, הגיע לסיור בוועידה של המפלגה בשיקגו. הודות לכאוס שנוצר בקמפוסים ובשיקגו, הדמוקרטים הפסידו. ומי שנבחר זה
הפרביקאי
בשם ריצ'רד ניקסון.
אבל רגע שנייה, אני רוצה לשאול, נו, אז על דבר הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני יודע שאני, גיורא איילנד דיבר על זה אתמול, כולם תקפו אותו, אבל אני בכל זאת אשאל אותה. בחירות 2020, המפלגה הדמוקרטית, חלק מההפגנות היו דרך ארגונים שאיכשהו קשורים. עכשיו יש לך עוד אלמנט, אני מצטער שאני אצטט מעצמי מטור שאני כתבתי לישראל.
נעמוד בזה, צטט.
אני אזכיר שם, אני אגיד שם. אנחנו, בזמן, אנחנו ישנו על האף, אנחנו רבנו בין ג'י סטריט לאיפאק בינתיים, וואל אלזיאט, שהוא עומד בראש הארגון הגדול של המוסלמים בארצות הברית, שהעלה את אחוזי הבחירה. אני ראיתי רעיון שלו שהוא נתן בראשון במרץ השנה, שם הוא מספר, זה 3 ימים אחרי הבחירות המקדימות, הפריימריז במישיגן, אומר נתן, בעצם הוא אומר, עשינו לו הקש בגג לביידן, נראינו לו, 100,000 הצביעו הצבעת מחאה נגד ביידן. אני חושב שהסיפור הזה של המעורבות של הקהילה המוסלמית, הכוח האלקטורלי, אני אגיד לך מייקל, אני לא יודע כמה פעמים אתה נפגשת בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות עם ביידן, והיית בבית הלבן, וואל אלזיאט היה 23 פעמים, זה הרבה. זה הרבה מאוד, כולל אחרי הפעם, אחרי שפרצה המלחמה, והוא אומר את זה, הוא אומר אם ביידן לא ידע, ואם לא ידעו, לתת את הנגיד, את הפסקת האש, ואנחנו רואים את המאמץ האמריקאי, יהיה לזה השלכה אלקטורלית. אני שואל, האם אנחנו בכלל הכרנו את זה, כמה הכרנו את זה?
לא הכרנו את זה מספיק, אבל התעקשתי על ידי בוגרי אוניברסיטת קולומביה היהודים להשיג אותם מול התקשורת, מול הקונגרס. לפני כמה ימים יצאתי עם בקשה, קריאה לנשיא ביידן, להנחות ל-FBI, לחקור את מקורות המימון והארגון של אותם הפגנות בקולומביה ושאר הקמפוסים, משום שברור, מישהו מסתכל על התמונות.
מייקל.
זה אותם אוהלים, אותם דגלים. מישהו מת אחרי זה, ואני לא אתפלא אם יש גם איזה קשר עם ארגוני טרור.
מר אורן, אני רוצה לשאול אותך על המדיניות הישראלית. בסוף, כן. כשאתה מסתכל על איך עזה נראית, ועל התנאים ההומניטריים, ועל כמות האזרחים שנהרגו, ועל כמות הילדים שנהרגו, זה תמונות שלא רואים בישראל, אבל רואים בארצות הברית. יכול כן. להיות שבסוף המימון ולמי שם את הדגל והאוהל וזה, זה לא מעניין. מה שמעניין זה התמונה הגדולה, ובתמונה הגדולה מסתכלים בעולם, גם מיטב חברינו, כולל אנשים שהם ציונים, ואומרים, אתם מתנהגים כמו משוגעים. אתם ירדתם מהפסים, אתם התמכרתם לכוח, אתם כבר לא רואים בבני אדם בני אדם, אתם איבדתם צלם אנוש, אנחנו לא יכולים לתמוך בזה. אולי זה לא הכסף, ואולי זה לא זה כמה סטודנטים תימונים והזויים שאפשר לצחוק עליהם, אולי זה המהות, אולי זה שישראל בעקבות השביל לאוקטובר הרגה בעזה כנראה מעל 30,000 איש, למעלה מ-2% מהאוכלוסייה של עזה, השמידה 50% מהמבנים, בסוף לנו פה בישראל זה לא מזיז, לא רואים את זה בכלל, בעולם לא מסוגלים לחיות עם זה. אולי זאת הבעיה.
אז שסיימת את השאלה? תודה.
זו הבעיה שאתה פשוט מדקלם את התעמולה של חמאס.
אתה מבין מה
אני עובד? אני שואל אותך למציאות.
יריב, תן לו לענות. יריב, שנייה.
זה עלילת דם. זה עלילת דם. בדיוק. במדינה יהודית ולמדינת צהר. משום שבתוך ה-30,000, היום זה כבר 34,000.
אל תגיד, אל תיתן לי ציונים.
צהר זה קופץ 1,000 אנשים כל יומיים. משהו בלתי אפשרי באופן סטטיסטי, גם האחוז של ילדים ונשים, בלתי אפשרי באופן סטטיסטי, מישהו לא מאמין לזה, יש פרופסור באוניברסיטת פנסילבניה, שמוכיח, קוראים לו וינר, אברהם וינר, שמוכיח סטטיסטית שזה בלתי אפשרי סטטיסטי. אבל מה, זה כולל את כל המחבלים שנהרגו על ידי צהל, זה כולל הפלסטינים שנהרגו כתוצאה מ-30% מהטילים של חמאס נפלו שבתוך רצועת עזה. אגב, זה גם כולל פלסטינים שנפטרים במסיבות טבעיות שבמשך חצי שנה, 7 חודשים, בתוך אוכלוסייה של יותר מ-2 מיליון, נפטרים כ-4.
אז אנחנו, אתה אומר, אז המדיניות של הממשלה 100%.
אם אתה מוריד את כל המספרים, אתה מגיע לאחוז של כמעט לוחם, טרוריסט אחד, מחבל אחד לכל אזרח. אגב, שיעור כזה, ארצות הברית לא התקרבה.
דוקטור אורן, אז אתה טוען שהמדיניות הישראלית הייתה 100%, שהיה כל העולם.
גם היה בין 4 אזרחים לכל לוחם, נט, עד 9.
אבל מייקל, אתה לא מבין, אבל דוקטור אורן, אני אגיד לך משהו.
אתה חייב לסיים, שאלת אותי.
כן.
שאלת אותי. אבל עצם עובדה שאתה מדקלם את זה, וגם הנשיא ארצות הברית מדקלם את זה, מספר הזה כל הזמן, וגם התקשורת האמריקאית, כל הזמן חוזרים על התמונות הללו, יוצר מצב שכן, כן, ויש בדי שיש חלק, ויש תפקיד לתעמולה הזאת, בעידוד ובהגדת ההפגנות בקמפוסים, ברור, ברור, נוצרה אבירה, אנטי-ישראלית, אנטי-יהודית, שמקורה באמת
בעלילות
דם, משהו
בימי הביניים. אני מסכים, מייקל, אבל ואני חי את זה כאן, הנה, חייתי את זה לפניך.
אני כבר מבולבל, כי כשאני רואה מה הימין כותב על המלחמה, איך ריסקנו אותם, איך שפנו להם את כל הבתים, אתם כל כך מתגאים בזה, ואז אתם אומרים לי פתאום שזה הכל עלילת דם, אני כבר לא יודע מה להבין. אתם רוצים למחוק את עזה, לשטח את עזה, קוראים להם עמלק, אומרים אין חפים מפשע בעזה, אתה מראיין אנשים שאומרים שכמה שיותר גופות זה ההישג הישראלי, ואז אתם מסבירים לי שלא, רק פגענו במחבלים.
כמה יותר גופות של מחבלים.
אתה מכיר מלחמה?
אני לא יודע דבר אחד, אני לא מכיר מלחמה אחד שבה הצד שנלחם על חייו, על ההישרדות שלו, בוחר לא להרוג את האויב שלו, את הלוחמים של האויב שלו. האזרחים של האויב, מי שנהרג, נהרג כתוצאה מהעובדה שהאויב המתונף שלך והחלטי שלך מתחבא בין אזרחים. ואתה יודע מה, ועם כל הכבוד לאזרחים של האויב, הילדים שלי והאזרחים שלי יותר חשובים.
אבל אתה זה גול עצמי, אתה יודע.
תודה רבה לך.
תודה, מייקל.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.